אנחנו נדבר יותר על הספרה של דברי התלמיד, דברים השומעים, דרך הסוגיה שלנו ודרך הסוגיה במסכת באמציה. אז הגמרא הרי אמרה שבאופן עקרוני, כמו שיש שליחות לקידושין ולגירושין, וכמו שיש שליחות לקיים מצוות, כמו מצוות תרומה ומצוות קורבן פסח, אמרה הגמרא שלפי זה גם עקרונית היה אמור להיות גם שליחות לעשות עבירות, שאם אדם מבצע עבירות על ידי שליח, אז זה נחשב שהוא עשה עבירה והוא גם אמור להעניש עליה. ועל זה הגמרא מקשה ממשנה במסכת בבא קמא, שאומרים שאם אדם שרף את הגדיש על ידי אדם אחר, אז פטור המשלח משריפת הגדיש. שאלת הגמרא, למה לא נאמר גם כאן שלוחו של אדם כמותו? ותרצה הגמרא, שאני אתם שאין שלח את דבר עבירה, למה? דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים. אני בכוונה ממשיך עם הכיוון הזה של הגמרא, אני בעצם נאמן לדבריו של רש"י, שהגמרא לכל אורך הדרך המשיכה עם ההסבר הזה. וכל הזמן הגמרא מנסה להביא פסוקים שמהם נראה נגד עיקרון הזה, ואומרת שאי אפשר ללמוד מהפסוקים האלה, כי זה שתי כתוב, אם זה פסוק אחד, היה אפשר מפסוק, נגיד ממילה, היה אפשר ללמוד שהעיקרון שמענו הוא לא נכון. אבל מכיוון שהתורה, בכל מקום שבו יש שליחות, נזקקת להדגיש את זה מפורש, אז הכלל אומר שאם התורה הייתה רוצה להשמיע עיקרון, היה מספיק פעם אחת. זה שהתורה חוזרת על עיקרון הזה כמה וכמה פעמים, זה אומר שכל הפעמים שהתורה חזרה זה יוצא מן הכלל, ורק במקרים האלה, דנו שאדם מועל בקודשי בית המקדש על ידי שליח, או שאדם שולח יד בפיקדון שקיבל לשמור על ידי שליח, או שאדם טובח את הבהמה על ידי שליח, הם פסוקים מיוחדים יוצאים מן הכלל, רק בהם אפשר לעשות את העבירה על ידי שליח. אבל בכל התורה כולה חוזרים להגדרה הבסיסית של אין שליח את העבירה. וכמו שרש"י בדיבור המתחיל במגים אל מודל ודאום תחיל ולמד אמר אין אם למדים, אומר שלעת לנם אלף מילה וצביחה דה יש לה דעבירה, ומסברה אין שליח, ואית לנמי מהר דה יש לו לשמוע דברי הרב ואני ההוא ההוא וכו' וכו'. זאת אומרת רש"י אומר, כל הפסוקים האלה לא לימדו אותנו כלום, הם יוצאים מן הכלל. הוא אומר יוצא שאנחנו חוזרים אל ההיגיון הבסיסי שאומר שבדבר עבירה אין שליחות. אם אדם מינה חברו לעבור עבירה, אז העבירה הזאת היא, לא נזקפת על חשבונו והוא לא יענש על דבר הזה. למה? דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים. מה הפשר של המשפט הזה, דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים? אני חושב שבראשונים יש בדבר הזה שלושה פירושים, ועוד מעט נראה שדרך רביעית אחרת שבכלל מתעלמת לגמרי מכל המשפט הזה. אבל בואו נתחיל קודם כל ממה שכתבו הראשונים. אני אתחיל אולי מגמרא ארוכה במסכת סנהדרין שאסמא משתמש בה, וככה באמת גם תוספות במסכת בבא קמא נוקט, שסברת דברי הרב דברי התלמיד היא טענת פטור, טענה שנאמרת לזכותו של המשלח. משלח שעבר עבירה על ידי שליח, חשבנו בהתחלה שהוא ראוי להענש על הדבר המסוים הזה, איך אתה העזת לשלוח שליח לעשות את העבירה. בא המשלח וטוען, מה אתם רוצים? הייתי בטוח שהוא לא ישמע לי, הייתי בטוח שהוא לא יתייחס לדברי ברצינות. ואחר כל בן אדם בוגר, בן אדם שיודע מה הוא עושה, דברי הרב ודברי התלמיד, אני אומר לו משהו אחד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו הפוך, למה שישמע לי? בטח הוא צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא, ולכן בעיה שלו שעשה את מה שעשה, אני לא אחראי על מה שעשה, מראש לא ציפיתי שהוא יבצע את דבריי, אמרתי זה חצי בצחוק, ולכן אני מנוקה מכל אחריות. המקור של הדברים האלה זה גמרא מפורשת מהנחש, נכון, בגמרא בסנהדרין, שאומר שנחש הקדמוני, כמה שאנחנו לדורי דורות מזכירים אותו תמיד לגנאי, זאת אומרת הגמרא שהיה אפשר ללמד עליו זכות, כי היה יכול לומר שזה שהוא פיתה את החווה לאכול מעץ הדעת, היה יכול לומר לה דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים. זה טיעון שלא קשור לשליח אם הוא אשם או לא שלם, הנושא בכלל לא חווה, הנושא הוא נחש עצמו, שהוא יכול להשתחרר מאחריות כתוצאה מהעבדה הזאת שהייתי בטוח שלא ישמע לי. כל זה דרך אחת להבין את הדברים.
אם זה קטן, נגיד.
מה זה איך?
אם זה קטן, אז איך להסביר את ה... לפי זה?
אם אמרתי לקטן, לפי זה, אני... שאלה מצוינת. לא, למה בעיה?
שוגג, שלא יודע.
מה שהיה, לפני שוגג, קודם כל קטן.
למה איך הקטן לא יעשה כאילו?
איך?
קטן,
אז זה קטן יעשה, נכון, אבל לקטן יש בעיה עברית הבסיסית, ובכלל אותו השליחות. כל מה שדיברנו סוגיה גם קודם כל שיש שליחות. שאם יש, ואמרנו שליחות יש הרי בסוגיה הקודמת רק לגדולים, רק לבני ישראל. גם אם יש שליחות, אדם יכול לטעון, נכון, היה שליח שלי, אבל אני לא אשם, כי הייתי בטוח שלא ישמע לי. אבל אם אני מניתי לא גדול, אלא מניתי גוי, או מניתי קטן, בכלל לא מתחיל בכלל הסוגיה, כי בכלל לא שליח שלי.
אלא מה...
חייב בדי שמיים, זה אחרי חיצוני, בדיוק, בגרמה. כמו שאני אפילו גם שלחתי קוף, גם אז אני חייב בגרמה, וזה לא קשור לסוגיה. אבל אם אני מניתי גדול, לכאורה שלוחו שנה כמותו, אבל כיוון שהגדול, הייתי בטוח, אין מצב שהוא ישמע לי, כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, לכן מצב כזה, זו טענה שמשרת את המשלח מאחריות.
מה עם אדם שמוחזק עליו שהוא לא רשע?
מעולה. אומר לאור הדברים האלה, הרי מה? בסימן שפ"ב, סימן שפ"ח, בסוף הסימן, שמה כותב? שאם יש אדם שהוחזק שלוש פעמים לעבור על עבירה מסוימת, ואני עכשיו אומר לו, אני עכשיו לוקח את המאפיונר של העיר שהוא רגיל לחסל בני אדם, אומר לו, תשמע, בסוף הרשימה תכניס גם את, את פלוני אלמוני, הוא אומר שם הרמה, אני, במצב כזה, אני, השולח, יהיה חייב מיטה על הדבר הזה. ובימינו לא, אין חיובי בדין, אבל זה נחשב מוסר, הוא אומר. למה? כי כאן אני לא יכול לבוא בהצדקות, הייתי בטוח שהוא לא שמע לי. מה, אתה לא קורא עיתונים, אתה לא רואה את התמונה של הוונטד בכל... על כל גבעה ועל כל מקום, ברור שנשמע לך, ולכן מסב מסב זה כאן, אתה צודק, שרה טענה? הדברים האלה לכאורה קשורים, מעוררים קושי גדול בסוגיה ההסברה הזאת, כי לפי זה יוצא, מה קורה שאדם ממנה שליח, ואו המשליח או השליח שוגגים. זאת אומרת, המשליח לא ידע שהשליח הולך לעבור עבירה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהמשליח ידע שהשליח עובר לעבור עבירה, אבל השליח הוא תמים. לפי הסברה שאמרנו עד עכשיו, האם המשלח יהיה חייב או לא יהיה חייב? אני אתחיל קודם כל במקרה השני ואחר כך נבוא למקרה הראשון. המקרה השני שאני יודע, בערמומיות המשלח אדם תמים, אומר, לך עכשיו תעשה עבירה, תעשה משהו, הוא בכלל לא יודע שזה עבירה, אני אשלח אותו לעשות דבר מסוים, זה אני יהיה חייב או לא יהיה חייב? המשלח.
יהיה חייב.
יהיה חייב, נכון? כי נגמרו התירוצים, אני כאן מצב כזה, הייתי בטוח שיעשה, הוא בכלל לא היה מודע שיש כאן עבירה, מצב מסוים זה כאן, אני יהיה חייב. ותאמת חייב לומר, כך תוסבה וכם אומר, יש גם גמרה שמסעת לדבר הזה, שאם אדם גנב אומר לשליח, לך ותביא לי את החפץ שלי, אתה רואה, יש לי שם ספר שלי, תביא לי אותו משם, ושם עבדתי על החפץ של מישהו אחר, כתוב שמת הגנב חייב. רואים שיש לוחות דבר עבירה, כאשר השליח תמים, שזה מבסס את הדבר הזה, שכל הסברה שלנו היא כולה קשורה לשאלה אם המשלח ציפה שזה יקרה או לא יקרה. עכשיו, ושאלה הראשונה ששאלתי, ואם המשלח הוא תמים והשליח הוא לא תמים, האם מצב כזה יש לוחות דבר עבירה או לא?
לא, לא, יש לוחות.
נכון. במעילה אתה עושה אומר ש...
עכשיו, אל תגידו גמרות, אל תגידו גמרות, תגידו בהיגיון, אין גמרות, עכשיו מה אתם אומרים לפני הגמרות? אני אדם שהייתי בטוח שהחפץ המסב הזה הוא שלי. תביא לי את האייפון משם, כי הייתי בטוח שהוא שלי, בטעות הוא לקח משהו של מישהו אחר. אני עברתי על עבירה בשוגג כמובן, לא במזיד. ואני צריך להביא, נגיד אם עברתי, חיללתי שבת בשוגג על ידי שליח. או מעלתי בקודשי בית המקדש על ידי שליח בשוגג. אני נחשב שעברתי על עבירה בשוגג, או שבכלל לא עברתי על עבירה, כי השליח עשה את הדבר הזה.
למה?
אבל
השליח לא
אותם,
אם השליח לא אותם, זה שליח.
והמשלח?
לא.
למה? אבל המשלח... המשלח הרי אמרנו, למה אין שליחות לדבר עבירה? רק בגלל שמשלח ידע שהשלח לא עשה את הדברים האלה. באופן עקרוני אנחנו רואים, יש שליחות גם לדבר עבירה. ואני בשוגג עשיתי את עבירה על ידי שליח. עכשיו, זה שאני יכול לומר, הייתי בטוח שהוא לא ישמע לי, ידעתי שהוא ישמע לי. ואנחנו בשלב הזה טוענים, יש שליחות עקרונית בעבירה בדיוק כמו בתרומה. בסדר, נכון? זה נכון שאולי הוא מאוד רשע, יכול להיות שגם הוא יהיה חייב, אני לא רוצה לדבר שאלה אם הוא חייב או לא חייב, אבל גם אני, בסופו של דבר בשוגג עשיתי עבירה על ידי אדם אחר, בלי תירוצים, ונגמרו לי התירוצים. הדבר הזה הוא נשאר, נהיה לי קשה מאוד מהסוגיה שלנו כאן במעילה. כי במעילה הגמרא הביאה דוגמה לסוגיה של אם יש לי חטא ועבירה או אין לי חטא ועבירה ורצה והתקשתה למה במעילה יש לי חטא ועבירה. שמה מדובר בצורה פשוטה שגם המשלח וגם השליח שוגגים. כן, האדם לא ידע שזה קודשי בית המקדש, ומינה אדם אחר תמים שלא ידע שזה קודשי בית המקדש, שיקח את החפץ המסוים הזה, יביא אותו לרשותו, כתוב במשנה שחייב. שאלה גמרא, הרי אמרנו אין שלוחי דבר עבירה, אבל אני, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, כל הקושיה בכלל לא מתחילה. קודם כל, מצד השליח, כי גם המשלח ידע שהשליח, ידע שהולך לעבור עבירה, אבל השליח היה תמים, והיה בטוח שהוא ישמע לו. וגם מצד המשלח, גם הוא היה תמים לחלוטין, היה בטוח שהוא ישמע לו. מכל הסיבות שבעולם, יש לו דבר עבירה. גם אם נתרץ שמדובר שהמשלח אחר כך נודע לו, והוא לא עצר את השליח, אבל בסופו של דבר, איך רוצה שאתה אומר, שהמשלח ידע או שהשליח ידע? שהשלח נזכר, סליחה, שהשלח נזכר תוך כדי הדברים, אבל כל עוד המשלח הוא שוגג, הוא תמים לחלוטין, היה בטוח שישמע לו, אז לכאורה במצב כזה ברור שיש שליחות דבר עבירה. לכן לא מובנת קושיית הגמרא. הגמרא אמרה, התחיל את הסוגיה שלנו בתור קושייה. אם אתה אומר שיש ספרה דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים, ולכן במצב כזה, זה הסיבה שלא תהיה שליחות, אז למה במילה יש שליחות? התשובה צריכה להיות פשוטה. כי במילה בין מצד המשלח, בין מצד השליח, הוא היה בטוח שישמע לו.
במילה נמצא מיוחד שכולה שגגה, ולכן דבר
כזה. אני מבין כולה שגגה.
זה מזיד, כאילו. אין שם מצב של מזיד, אז זה נהיה כאילו לצורך העניין.
לא משנה, אבל מצד השיקולים הפסיכולוגיים של דברי הרב, דברי התלמיד, הם קיימים שם וגם לא קיימים כאן.
זה
נקרא יוצא
דופן
שקשה לשאול את
כל
המעלה. אני מבין, אז מי לא מבין מה מכאן? הגמרא הביאה את הדוגמה לא נוכל להקשות, כי כאן לא שר סברה, דברי הרב ודברי התלמיד. אתה אולי אתה אומר, תרוץ כאן לשאלות הבאות, בסדר, אבל השאלה הזאת היא ממילה, היא בכלל לא מתחילה קושייה.
מילה זה שקדה, זה לא סתם שגגה רגילה, שגגה שכאילו, שגגה אבסולוטית, יש שם רק שגגה, לא יכול שם מצב של מזיד. זה לא כאילו סתם שגגה רגילה.
אני מבין, יופי, זה כל מיני, הבנתי. אבל מה, אבל אני שואל אותך שגגה סברה, הרי אומרים עוד פעם. אין מקור לזה שאין שליחות ועבירה, זה פשוט ההיגיון אומר. באופן גוני יש שליחות, וגם שם היה צריך להיות שליחות. אלא פקעה השליחות של הגמרא לא מה שמעת מקודם, כי דברי הרב דברי התלמיד דברי משומעים. זאת אומרת, הייתי בטוח שזה לא יקרה. אותו האדם היה בטוח שזה לא יקרה, היה בטוח שחברו הביא לו את הדברים האלה. אז למה ש...
אבל אתה משייך
לנו שיש מזיד,
ברגע שסוגג, הוא לא שייך בכלל, ולכן...
ולכן שהם חוזרים לסברה בסיסית, שיש שליחות ועבירה כמו תרומה. הרי עוד פעם, למדנו מתרומה שיש שליחות ועבירה, בואו נסביר טוב את הדברים. באופן עקרוני, אומרת הגמרא, עבירות ומצוות הם אותו דבר בדיוק, ויש שליח לדבר עבירה. אלא שלפעמים המשלח יכול לומר, אמרתי זה בצחוק. עכשיו, מעילה, היא כמו תרומה או כמו שריפת גדיש? היא כמו תרומה, כי למדנו מתרומה לכל תורגל של דבר עבירה. האם יש כאן סברה פסיכולוגית שאומרת, אמרתי זה בצחוק? לא, הוא אמר זה בשיא הרצינות, היה תמים לחלוטין. בסדר? זה אני, דרך אחת שהיא פשטות הגמרא במסכת סנהדרין, וככה אסמה מסבירה את הדברים. אני רק מעיר מפשט הסוגיה כאן, יש כאן איזשהו קושי גדול להסביר את הדברים האלה. בתוספות נראה שהלך בדרך אחרת, שסברת דברי הרב דברי התלמיד היא בכלל לא סברה פסיכולוגית מצד המשלח, אלא היא סברה, מה זה? אלא היא סברה מצד השליח, שאומרת, דברי הרב ודברי התלמיד דברי משום זה טענה כלפי השליח. איך אתה שליח? אדם מינה שליח לעשות עבירה. וכל תורה כולה שלוחו של אדם כמותו, הוא בעצם עכשיו המטטה הארוך שלי, החץ הארוך שלי לעשות כל מיני דברים מסוימים. אבל במצבים כאלה שבהם השליח נושא באחריות אישית על הדבר המסוים הזה, כי אנחנו מביאים להם טענות, למה היית שין גימל? למה אתה קיבלת פקודות? למה לא הפכת להיות אדם יוזמתי שיכולת את הדברים מכוח עצמך? זה מנתק את השליח מן המשלח, ולכן עכשיו השליח, כמו שרש"י אומר, עושה את הדברים מכוח עצמו. הוא לא נכון לומר שבגלל לי עשית אותם, עשית אותם בגלל עצמך. בדברי מצוות, בדברים רגילים, אפשר לומר שהשליח הוא רק מקל לראש של המשלח לעשות כל מיני דברים מסוימים. בדבר עבירה, מכיוון שהשליח הוא בעל בחירה חופשית, הוא מודע לחומרת הדברים שאותם הוא עושה, אז במצב במצב זה כאן, אנחנו אומרים שהשליח לא מחובר למשלח, הוא עושה את הדברים מכוח עצמו. לפי הדברים האלה אפשר, וזה מה שאתה עושה מתארץ עכשיו את הגמרא ממסכת מעילה, מדובר, כל הקושה של הגמרא כי מדובר במצב כזה שבו המשלח הוא אומנם תמים לחלוטין, אבל השליח רגע לפני שהוא נגע בקודשי בית הבית, הוא מעל בדבר, הוא נזכר, לפני כן הוא נזכר. ולכן מדובר במצב כזה שהשליח עשה את הדברים על אחריותו האישית. מכיוון שעושה את הדברים מתוך פשיעה, מתוך אחריותו האישית, שואלת הגמרא, לאור מה שאמרנו מקודם, אי אפשר לייחס את המעשים שלו למשלח, למרות שהמשלח תמים, היה בטוח שישמע לו, אבל בסופו של דבר, למה השלח עשה את הדברים האלה? עשה אותם בגלל המשלח, הוא עשה אותם כי בא לו. ברור שעשה אותם כי בא לו, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות דברים הפוכים, אבל פי כן הוא יכול לעשות את הדברים האלה, זה סיבה לנתק את השלח מן המשלח. זה דרך שנייה דרכו של תוספות, אבל רש"י בדף נון כותב ומסביר את כל הסוגיה המפורש, גם במצב כזה שבו השליח היה שוגג, עדיין אומר רש"י שייכת כאן סברת אין שליחות לדבר עבירה. רש"י בדף נון מתייחס לסוף הברייתא, אומר רש"י, ואילו לא נזכר בעל בית השנייה, שלח מייל ועל בית פתור דקמן שנזכר לא שגגה יגבי ושלח חייב שוציא מאות הקדש לחולין. אז הוא אומר כאן שליח שעשה את הדברים משוגג שלכן הוא מעל, וראה שבסוף הדברים אומר אשתא דאיפטר בעל הבית רמי המעילה שליח ככל התורה כולה דאין שליח לדבר עבירה. רש"י מדבר על מקרה כזה שבה השליח עשה את הדברים מתוך תמימות מוחלטת, והוא אומר רש"י אף על פי כן הוא יהיה חייב ולא המשלח שלו, למה? כי אין שליח לדבר עבירה. אבל כאן גם הסברה השנייה שאמרנו היא לא עומדת במבחן המציאות, כאן הרי מדובר שהשליח היה תמים לחלוטין, אי אפשר לבוא אליו בהאשמה למה עשית את הדברים האלה, למה שמצב כזה האחריות לא תחזור למשליח. ואת הדברים האלה גם הריטב"א וגם תוספות ריטקן כתבו בניגוד לדברי התוספות.
זה נשאל על בסיס המקרה של מעילה?
כן, על אותו מקרה של מעילה. אומר רש"י שגם במקרה כזה התוספות נעמיד את כל המקרה של מעילה במצב כזה שבו השליח היה מזיד, ולכן למרות שבעל הבת היה תמים אבל השליח היה מזיד, ולכן אנחנו אומרים התנתק הקשר ביניהם כי השליח הגדיל ראש. רש"י מסביר את הסוגיה גם במקרה כזה שבו השליח הוא תמים לחלוטין שוגג, עדיין רש"י אומר נכונה סברת הסוגיה של אין שליח דבר עבירה, וכמו שאני נסח למה, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומים. אבל לכאורה, רש"י, הצירוס כושר רש"י אצלנו כאן, מג' אמר, מסברן של אלך, דית ללמר, יש לו שמוע, דברי הרב.
כן, זה לפני,
זה
לפני הפסוק, אפשר להגיד, כמו שאמר ריטב"א, שהסברה הזאת לא עליה מתבסס כל הדין, הדין מתבסס על הפסוקים.
אז זה ריטב"א, ורש"י, וכן מפרש עובי רש"י כאן, שמדבר בסוף הסוגיה, אחרי כל הפסוקים, רש"י אומר, זה עדיין מסתמך על סברה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים.
נהנש גם
בשגגה?
למה אתה
מועל
גם
שזה בשגגה? זה שאתה מועל בשגגה זה דין בכל הלכות מעילה, שהתורה הקפידה על אדם שמועל אפילו עשה את זה בשגגה. אבל יש כאן עכשיו שאלה נוספת, למה המשלח שלך שהפעיל אותך לא יישא באחריות? כמו שבמצוות אם אדם מפעיל אנשים הוא זוכה במצוות.
בסדר, הבנתי את זה, אבל זה הולך, כמו שהוא נהנש על השגגה, המשלח נהנש על השגגה, ככה גם צריך להבין למה הוא
נהנה
של השגגה, האם הוא נהנה של השגגה כי הוא
רשלן,
כי הוא לא
בראה מה הכסף. כנראה, נו.
אותו דבר, גם השליח, אתה רשלן,
הביאו
לך, זה
תבדוק,
כמו שאני צריך לבדוק, אתה צריך לבדוק.
ואת אומר לכן בעצם יש כתענות כלפיו, כאילו בעצם.
לכן יש
דבר... לא, לא, זה, משה אומר, לא, יפי. מה זה, דומה קצת, אם אמרתי קודם, זה מה שהוא קצת רצה להגיד מקודם, שבעצם אתה רוצה להגיד ש... וגם אדם שעשה עבירה בשוגג אי אפשר לומר שהוא צדיק לגמרי, במיוחד שהתורה אמרה אתה נכנס לבית המקדש אתה צריך להיות עם
20... מה זה? כל האיסור זה על שוגג, לא בדיוק שוגג כמזיד, אבל מצאנו שהאיסור הוא על שוגג.
לא, אני חושב שמה שמשיך זה שלב נוסף, הוא אומר לכן שוגג בדבר הזה הופך להיות כמו מזיד, זאת אומרת ברגע שאתה...
כן, כמו שאני רואה, אמא שלך
היה אפשר להגיד ששוגג הרי סוף סוף חייב, הוא לא חייב מיטה, הוא חייב הקורבן, הכוונה אתה צריך לחפר לעצמך על העבירה הקטנה שעשית. רק אתה לומד מהדברים האלה שכנראה שבמעילה התורה אומרת אתה צריך להדליק 10 נורות אזהרה לפני שעושה את הדברים האלה, ולכן שם מי שעושה את הדברים משוגג, אנחנו באים אליו בכל חומרת האשמה למה עשית את הדברים האלה, ולכן אתה לא יכול להגיד, בעצם חלק מדברי הרב, דברי הדברים שומעים, זה נורא ביום שאתה לא נזהר, אתה שרסת לבית המקדש, בבית אלוקים, אנחנו אמרנו, הבוקר בסליחות נהלך ברגש, כן, נכנסים את המקדש, צריכים להיכנס, כל צד לצד אתה צריך לחשוב, אדם שנכנס לקור האטומי ובטעות שגג וירה כמה חיצים, שגגתו עולה זדון, לפי חומרת הדבר, ככה חומרת האחריות שלו.
כן. לא דווקא מיד, בכל מצוות, ובכל שגגה שקיימת.
נכון, לפי זה נחנם, לפי זה כל שגגה שהתורה חייבה עליה קורבן, זאת אומרת שהתורה אמרה, יש רק קצת של אשמה ולכן מצב הזה אתה תהיה חייב. אז את האמת, מה שאתם אומרים, זה דרך באמת קנה ופשוטה ליישב את הדברים האלה. אני, מה זה איך?
לא ראיתי את זה במקור, כמה פעמים אמרו שאולי זה ש... זה סברה עקרונית, דבר על יותר, זה אומר, אין שכיחות
שזה... שהתום הסברה חדשה, קודם כל נעד במצא את הסברה שאוזי ומשה אמרו, ואני... כן, לא, אתה התחלת את הסברה הזאת, הוא משאיר אותה, אני חושב, כאילו, אתה התחלת על זה, בסדר, אבל אני רק אומר, בכנות לא מצאתי בראשונים שיום, אני מפרש את הדבר המסוים הזה, אבל בעצם להסיר את כל הקושי המסודה, שוגג זה כמו מזיד, אין דבר כזה, זאת אומרת, כמו שאומרים בטענות, למה עברת על דבר במזיד, ככה אפשר לבוא אליך בטענות, למה לא נזהרת? ומה אתה אומר, טוב, הוא אמר לי, לכן לא נזהרתי, אבל דברי הרב לא עכשיו, ברגע הזה. אלא קרונית אמר לך לשמור על קדושת בית המקדש, היית צריך כל רגע ורגע לפני שחמש חמש לעשות דברים מסוימים, לחשוב רק שנייה. זה סותר את הציווי האלוקי של בית המקדש או לא. זה שנרדמת בשמירה, זה כבר אחריות מוטלת עליך.
דווקא אם אילה.
אנחנו למדנו את זה אחרת בית.
למה? הוא צודק וכל... גם...
גנבה, איך אני אמור לדעת? הוא אומר לי זה שלא, אני אמור...
רק שנייה, אבל כל עבירה כזאת שהתורה חייבה עליה בשוגג, שזה כולל גם חילול שבת בשוגג חייבים קורבן חטאת, וכל מיני עבירות מסוים שהאדם עובר בשוגג, זה שהתורה חייבה עליהם קורבן, וזה עצמה התורה אמרה, כנראה שאתה צריך להיזהר בדבר מסוים הזה, אחר כך למה תורה תהיה לך קורבן? אתה צודק, חוץ מעבירות כאלה שבהם אתה לא הטיל לך התורה שמה בשוגג. מה זה? אין עבירות כאלה אבל, כי עובדה שאנחנו תמיד ביום כיפור נגיד על חטא שאתה מניחה בשוגג ובמזיד, נכון כך אומרים, אז גם בשוגג אנחנו צריכים לבקש סליחה. אולי הנפקא מינה תהיה, השני עוזי, באנוס. והיה מצב כזה שבו אדם אונס את חברו לעבור עבירה, לפי מה שאומרים עכשיו, האם... מה זה?
אין בחירה, מה זאת אומרת, אם אני בחירה, למה שאני אשאר...
נכון, בסדר, אני רק מחדד, שבדבר מסוים זה נשאר את הסבר, שכאן כבר אין סבר הדברי העבדיה תמיד הם שומעים, אלא מסוים מסוים זה כאן, זה כבר משוחרר מכל האחריות שלו. עכשיו, אבל אני חושב שאולי הסברה, אולי, עוד רגע נראה את הסברה ששלמה רוצה להגיד, אולי קיימת. כי הסברה ששלמה רוצה להגיד, זה הסברה, בסדר, אנחנו נתיים מופסים
עצמנו. אנחנו באנו לך להכיר את הכל פה בהתחלה, לפחות שלמדנו. חברנו שבעצם, זה לא כאילו סיבה, הרבה יותר מסיבה היחידה. זה כאילו העניין פה, אבל אתה לא מצליח להגבל מזיד לשוגג.
למה לא? למה? יש היגיון. הרי אנחנו רוצים לשלבן להגמר, למדת מתרומה. הגמר לא סוטה את הלימוד מתרומה. לומדים מתרומה. אלא שיש סברה חיצונית שמפקיעה את השליחות.
אתה, לא.
אז מה, זה גזרת הכתוב הסברה הזאתי?
באופן עקרוני, עבירה יש השם נגד הבן אדם, להקשיב להשם. עכשיו אתה לא מחלק בין, בעקרון, ברגע שיש את כל קיום עבירה שהיא קיימת, שהשם אמר לך שצריך לעשות לך, אחר לא תתחיל לך לחלק את כל הפרטים של אשק יהיו. בעצם זה שעברת על זה, אתה עברת על דבר השם, ולכן זה לא בסדר.
זה לא סברה פסיכולוגית.
עכשיו, ולכן גם מעילה, זה שונה.
עכשיו, אני אעלה שעכשיו...
אתה מקשב עם מעילה.
עוזי כאן, אנחנו אתה מחבר, הוא מתקשר עכשיו לסברה ששלמה רוצה לומר.
המעילה זה שונה לגמרי.
לא, תקשיב, אז אני עכשיו הולך כיוון אחר לגמרי, וזה הכיוון שאומר תוספות טריד. תוספות טריד הולך בכיוון אחר, להסביר למה חייבים גם שוגג. אפשרות אחת אמרת כי שוגג הוא קצת מזיד. בסוף סטריד נראה שהוא לומד הגדרה עקרונית, כמו שאתה רוצה לומר. שמכיוון שבמזיד שייך את סברה דברי העבדה תמיד, ונראה מפורש בסוף סטריד שבין שמשוגג לא שייך את הסברה, והוא לא הבין כמו משה, הוא אומר אף על פי כן עושים, הם מעתיקים את דינו של המזיד לדינו של השוגג. אז התורה שוגג כמזיד והוא מוכרח את זה בכל מקומות. מה רוצה בעצם לומר תוספתית? הוא רוצה לומר שסברה דברי העבדה תמיד היא לא סברה פסיכולוגית במשלח או בשליח, בסברה שאמרנו בסמה, או הסברה שאחר כך אמרנו בדברי התוספות אצלנו. אלא הוא אומר, זה הגדרה יותר עקרונית ברצון של התורה. התורה שהיא יצרה פרשה שנקראת שליחות. היא יצרה אותם של מטרות מסוימות כדי להרבות טוב בעולם. לכן כדי לעשות מצוות, כדי לעשות קידושין, כדי לעשות גירושין, התורה צוותה את הדברים האלה. אבל להשתמש במנגלון הזה של לחבר אדם לאדם בשביל דברי עבירה, מכיוון שהדבר המסוים הזה הוא לא בסדר, כי דברי הרע ודברי תמיד דברי משומעים, זה הגדרה עקרונית שאומר שלכן גם אם אתה עכשיו נקלטת למצב מסוים שאתה בשוגג, באונס אפילו עשית את הדברים האלה, התורה לא רוצה להשתמש במנגלון הזה. לכן דברי העבדה תלמיד זה לא מכוון כלפי בני אדם באופן אישי, סברה מצד המשלח שהוא היה בטוח שהשלח לא ישמע לו, או סברה מצד השליח שאם הוא אשם או לא אשם, זה לא קשור לאשמות ולא קשור להגיונים של בני אדם, זה קשור לרצון התורה. התורה, כמו שאנחנו אומרים במזמור שלום שבת, התפרדו כל פועלי אבן, התורה רוצה לרסק את הקשר רשעים שלא לא יתחבר ביחד, ולכן התורה אומרת דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומין, הרי לא הגיוני שבני אדם יתחברו אחד לשני לעשות דברי רוע כאשר התורה רוצה בדיוק בהפך הדברים האלה, ולכן בסוג הזה של נושאים של עבירות אין חיבורים. בסדר, נכון, הבהרתי את דבריך טוב, וזה אגב ששלמה התכוון לומר מקודם, ולפי הדברים האלה לכן זה לא משנה אם זה שוגג או מזיד או אנוס אפילו, אני הייתי מוסיף עכשיו משפט המסם הזה, והתורה לא רוצה את כל החיבורים האלה ולכן הכל בטל ומבוטל. בסדר, זה דרך שלישית להסביר את הדברים האלה. זה תוספות ריד. אנחנו עוד מעט... מה זה איך?
רש"י פה מסדר את זה אחלה. תוספות בגלל הדוגמה שלו.
לא מסדר את זה, אבל רש"י יכול... איך? מה זה?
חוץ מהדוגמה שלו.
כן, בסדר.
הדוגמה של שלח יד.
כן, נכון, אבל למה לעשות? תוספות לא מסדר עם הדברים האלה. ותוספות נראה שזה כן שיקולים פסיכולוגיים מצד השליח, ולכן הוא מסתבר בשוגג למזיד. אבל ברש"י, שלא חלק משוגג למזיד, אפשר להסביר אותו כדברי התוספות ריד, שיש כאן שאלה עקרונית. האם אני מחובר או לא מחובר? ברש"י באמת, אני לא, כמו שאתה אומר, מסתדר אחלה, לא, אין, לא כתוב רש"י, לא כאן ולא כאן, אני לא יודע מה להגיד ברש"י.
מה זה? לא צריך משמע, כי הוא מתחיל שהוא אומר שזה שייך רק בשורג הסברה הזאת.
רק במזיד שייך הסברה הזאת, נכון.
למה? אם סברה עקרונית,
שייך... לא, הבעיה מתחילה ממזיד, ולכן גם השוגג לא הפנו. כי הבעיה מתחילה מזה שהתורה לא רוצה שבני אדם ילכו, יתפתו אחד אחרי השני, היא רוצה שישמעו לרצון הקבורה. ולכן היא לא הפעילה כמגון של שליחות, בשוגג באופן אישי לא שאת הסברה הזאת, אבל התורה לכן אומרת, בנושאים כאלה אני לא רוצה להשתמש במושג הזה שנקרא שליחות.
נכון להפשט, כי צריך חידוש שיש מצווה בשוגג. בגמר פה אני
חושב
שיש
שוגג. למיוחד מה שאתה אומר, אני ניסחתי את זה בהתחלה, שלמדנו לגמרי מתרומה לדבר עבירה, ויש רק סברה חיצונית שמעכבת. אתה אומר בדיוק הפוך. הגמרא אומרת, מה, אתה רוצה ללמוד מתרומה לדבר עבירה? יש פיך. בעבירה אולי התורה לא רוצה לחדש את הדברים האלה, כי דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים. זה לא שהגמרא מביאה כאן סברה שחיצונית שתבטל את השליחות, אלא אומרת, אין סיבה ללמוד מתרומה לדבר עבירה, כי יש נקודת חילוק ביניהם.
שאין לו מזיד, ואז יש פה
תסבוכת,
כי בעיקרון
היה לך אמרנו
שזה בגלל המזיד, לא
אוכל לך לנו שוגג. בדיוק, זה עצמו, בסוגי עצמו רואים לכם, בדיוק. כל זה כמובן לא כדברי התוספות, וכמו שאני אומר כבר, ובכלל לא כדברי הסמה, שהסביר את כל הדברים האלה שיקולים פסיכולוגיים מצד המשלח, בסדר?
כן, אבל כל זה סברות נראות יפות, אבל אם רואים הסוגיה, אז גם, זה אומר, משהו מהסוגיה שהן חדשות, גם כי לא מקשים את זה על שמי, וגם כי הגמרא מביאה מקור, פסוקים לאין שלך דבר עבירה.
אז השאלה, אני צריך לעצור בדבר שאומר, כי זה דרך רביעית כבר, אמרנו שלושה דרכים ודרך רביעית של הרדב"א, ואני רק רוצה להסביר איך רש"י לא הסביר כמוהו. היה אפשר לומר שכל מה שהגמרא הזכירה דברי עבירה תמיד זה רק בהתחלה. ולכן שהגמרא ראתה בכל מיני סוגיות בתורה, שהמשפט הזה לא נכון, בשליחות יד, במעילה, ב-4 ו-5 ראתה שיש שליחות ועבירה, חזרה בהגמרא מהסברה הזאת ולמסקנה למה אין שליחות ועבירה בגלל סיבה אחת לגמרי, או שחוטי חוץ או שתי כתובים הבאים כאחד שמלמדים שלו, זה שהתורה כתבה פעמיים את הדבר הזה בזה הדגיש לך, רק בשתי המקרים האלה של שליחות יד ומעילה רק שם יש שליחות ועבירה, אבל זה לימוד של התורה, זה שהיא אמרה לך פעמיים בזה אמרה לך בכל שם מקומות לא, ולפי זה, זה כבר בכלל לא קשור לא לסברות דבר עבדיה תמיד, זה גזירת הכתוב, מה זה?
רש"י כן הסגיר אותם לביתם.
או, בדיוק, אבל זה שאומר, רש"י לא הבין ככה, ורש"י הבין, רש"י, גם במסכת בבא מציעא, גם אצלנו בדף מ"ג, נשאר עם סברת דברי עבדיה תמיד, זאת אומרת, רש"י הבין, שתי כתובים הבאים כאחד, אתה אומר, מה ששלמה אומר, וככה הרדב"א באמת אומר, שאם יש שתי כתובים שאמרו עיקרון מסוים, הם לימדו אותנו שכל התורה כל הזה הפוך. שתי כתובים הבאים כאחד מלמדים שלא. אבל רש"י תמיד הבין, לא לומדים כלום, זה ניטרלי, הם לא יכולים ללמד. פסוק אחד מלמד, שתי פסוקים אומר רש"י, הם לא לומדים שכן, לא לומדים שלא, ואז מה עושים? חוזרים אומר רש"י להיגיון, וחוזרים להיגיון של דברי הרב ודברי התלמיד.
אבל יש שחוטי חוץ,
לומדים את זה ישירות. אם יש שחוטי חוץ, למדנו ישירות, אבל אם זה רק הגמרא הזכרת, שחוטי חוץ רק לאותו מאן דאמר, אבל אם למד מה שאתה כתוב אחד אין מלמדים, אז לא למדנו משחוטי חוץ.
אז למה צריך לימוד שחוטי חוץ? יש לימוד שחוטי חוץ. הגמרא אמרה... כתוב דם מחשב לאישה הוא.
זה הגמרא למדם של לימודים אחרים, אתה לא זוכר.
לא, אבל יש לך...
הגמרא אמרה, אחד, איפה זה אחד? איפה זה? אחד למהות הישנה מוחזים מסכין, ואחד הוא ולאנוס ולשוגג, ובכלל לא לומדים את זה לגבי שלוחת דבר עבירה, לפי הדרך הזאת. ואם זה הדרשה שלומדים, אז חוזרים לסבר דברי עבדי התלמיד. אבל בכל אופן, כמו שהצגת, זה באמת דרך רביעית של הרדבה, שאנחנו נזכיר אותה בהמשך, שהדרך האחרונה שהרדבה הולך בה, שזה גזירת הכתוב בכלל של שלוחת דבר עבירה, בכלל לא קשור לסברת דברי הרב ודברי התלמיד, אלא התורה הגדירה בגזירת הכתוב שאין שלוחת דבר עבירה, נקודה. אז יש לנו שלושה אפשרויות, או שהמשלח היה תמים, או שהשליח צריך לשאת באחריות ומתנתק מלא המשלח, או שהתורה לא רוצה ליצור מנגנון כזה של דברי הרב ודברי התלמיד, או גזירת הכתוב.
דבר שהיית אותי פחה לעשה, כי בעיקרון אנחנו צריכים, זה חידוש שיש לי על דבר עבירה. לא צריך גזירת הכתוב שכזה דבר, צריך הפוך, כאילו, בשביל להוכיח שיש שליח ועבירה צריך לימוד.
לא נכון, יש תרומה, תרומה! מתרומה למטה לפסח, מתרומה למטה לגיטין, מתרומה למטה לקניינים.
כן, אבל הפסוקים פה באים לפרוח את ההוכחה, לא באים לפרוח את העניין שיש כזה דבר. לפי הרית התורה של הגזרת הכתוב, כאילו, הגזרת הכתוב באים למד לנו שאין שלך דבר עבירה. אנחנו שאתם ככה נראו שיש שלך דבר עבירה.
נכון.
אבל זה לא נכון.
למה?
הפסוקים פה באים...
לפני שתי הפסוקים
האלה... שחסדנו ללמוד מהפסוקים.
יפה.
אז זה לא בא ללמד על עצם העיקרון.
למה עוד פעם? אם לא היה שתי הפסוקים האלה, היינו אומרים, עבירות הם כמו מצוות. וכל התורה, למה נחלק בין עבירות למצוות? כמו שאתה לא מחלק בין גיטין וגידושין וחולין ופסח.
למה יש לימודים?
אבל הלימודים לימדו אותך בעמוד הקודם את כל התורה כולה.
קידוש לא למדנו מגיטין, למדנו מהפסוקים...
מפסח.
מפסח,
בסדר.
זה משהו אחר.
רעה שנייה,
למה...
רעה שנייה, אבל אחרי שיש פסח, למדנו מפסח וגיטין, למדנו גם לגבי קידושין. למדנו גם קניינים, באדם שרוצה למכור לך עבור חולצה, יש שליח או אין שליח? יש. יש לזה מקור? כן, למדנו מפסח. למדנו מפסח וגיטין. הגמרא אמרה קודם שביקה למדנו קודם.
עכשיו, בסדר, עכשיו...
לא, למה? למדנו לקרוא לכל התורה כולה.
אה? קרוא למצוות בינתיים,
לא, וגם לקניינים למדנו.
אה?
גם לקניינים.
קניינים
אמרנו
זה
מצד ההגיון. לא נכון, הגמרא אמרה שקניינים גם לא יודעים. הגמרא אמרה שקניינים
גם קניין זה לטובתו.
עכשיו, קידושין. קידושין אין מקור לקידושין. מאיפה יודעים את זה?
אה?
אין מקור לקידושין. לומדים מבניין אב ושתי כתובים, שלימדו אותנו כל התורה כולה, לימדו אותנו עיקרון. זה בדיוק מה שהגמרא מתחילה, אלא מעתה. עוזי, אלא מעתה. מה זה פירוש המילים אלא מעתה? מילולי, תסביר לי. אחרי שאמרת בקידושין, למה לא דבר עבירה? מה הגמרא מתכוונת לומר? שהלימודים שלימדו על קידושין יכולים גם ללמד דבר עבירה. והגמרא הייתה צריכה למצוא סיבות למה להרוס את הלימוד הזה. נקודת המוצא הפשוטה היא שאם למדת קידושין...
ושואלים, רגע, אחר אתה בוא נראה מה הולך עם עבירה, האם יש לימודים גם לעבירה. כי סתם ככה אי אפשר ללמוד עבירה, בגלל שהעבירה
דבר... אפור בדיוק, אתה צודק, לא נכון, הגמרא בדיוק אפור ממך, הגמרא לא התחילה שאת תמימה. אמרה, לפי דבריך, למה לא יש שם שליחות? אומרת, מה, יש סיבה מיוחדת של השליחות, כי... דברי הרב דברי התלמיד. ואיפה שאין את הסברה הזאת, חוזרים לסברה פשוטה. אלה הם כן לומר, גזירת הכתוב. טוב, כל הדברים האלה הבאתי כרקע, בסדר זה, רק הבאתי כרקע, דרך זה אני רוצה עכשיו לראות את הגמרא במסכת בבא מציעא.
אם אתה אוהב שהיא... אפשר ללמוד למה, כאילו, מה, איך אתה
לומד? יש כלל בתורה שלומדים עיקרון מדבר אחד לכל התורה כולה.
אבל זה עיקרון שפה האחיל שיותר גדול לדבר עבירה, כי זה דבר רע.
זה סברה שאתה אומר, לא יכול
לדבר. אתה אומר ככה, זה לא נכון. טוב, אולי מה שאתה אומר זה בדיוק סברה דברי התלמיד, האפשרות השלישית שאמרנו, כפירחה, שאולי דברים אם לא, אבל אפשר להגיד שמה לי מצוות, מה לי עבירות. אם אדם יכול לקיים מצוות על ידי שליח, למה שהוא יכול לקיים עבירות על ידי שליח? אילולא שיש שם סברה מקומית. הגמרא אומרים שלוין לא כך, כנגיד אדם שמקיים עבירות ביד שמאל, עבר עבירה כמו שבמצוות, אדם שעשה עבירה בגרמה, פטור כמו שמצוות פטור, גרמה שפטור למדת במצוות לעבירות, יש כל מיני עקרונות, יש כל מיני עקרונות, מה זה?
אתה רואה שיש חילוק, אני עכשיו אני מצפה למעשה יש חילוק,
צריכים מקורות לדבר הזה, בצורה פשוטה הגמרא, אני לא אומר דברים עצמי, אני אומר מה שהגמרא הבינה, השאלת הגמרא למעטה הבינה, אתה צודק, אולי זה בדיוק הקושייה של דברי עבדי התלמיד שבא להרוס את ההיגיון שם הזה, אבל לפני סברה דברי התלמיד הבינה, בוא נעתיק מאחד לשני, בסדר, זה כל זה ההקדמה של הסוגיה שלנו כאן, לאור הדברים האלה, בוא נלמד את הגמרא במסכת בבא מציעא, שהיא, אני חושב, משמשת פתח מאוד גדול להבין מה נשאר לנו מסקנה מכל הדברים האלה. אז יש עוד גמרות? הגמרא כאן, הגמרא בדף י' עמוד ב', מביאה את הפסוקים שלימדים אותנו, שאדם יכול לגנוב על ידי החצר שלו. חצר של האדם, אומרת הגמרא, היא כשלוחתו של האדם, ואם בזכות החצר של האדם, האדם הגיע הגניבה לידו, הוא חייב. למה? מי הרי שנכנס לחצר, הוא חייב, מה הכוונה הוא חייב? הוא חייב לשלם תשלומי כפל, תשלומי 4-5, כל נזה שיגרם לחפץ המוסף הזה נמצא תחת אחריותו. יוצא שחצר של האדם יכולה לחייב את האדם. ואומרת הגמרא, חצרו של האדם היא כמו השלוח של האדם. שואלת הגמרא, ואי סלגה דעתך, אחרי הפסוק ימצא את זה מכל מקום. שאומר, ואי סלגה דעתך חצר משום שליחות התרבה, אם אתה אומר שחצרו של האדם נחשבת כשלוחה של האדם, אם כן, מצינו שליח לדבר עבירה. יוצא שאדם עובר עבירה על די שליח. שואלת הגמרא, והרי קיים אלן אין שליח לדבר עבירה, הרי ידוע לנו שאין שליח לדבר עבירה. אני עכשיו שואל אתכם בתמימות. כל קושיית הגמרא, אתם לפי שלושת הסברות הראשונות שאמרנו, אתם מזדהים איתה או לא מזדהים איתה? אני אתחיל לפי הסברה הראשונה של עצמה. אם שליחות, אנחנו אומרים באופן כללי, יש שליחות בעבירה. אלא שהמשלח אומר, וואו, אני בהלם, הייתי בטוח שהוא לא ישמע לי. האם גם בסיפור כזה שהחצר הגיע לקרקע שלו, הוא יכול להגיד אני בהלם? היית בטוח שהקרקע תהיה סרבנית גיוס? אין מצב כזה, נכון? לא מצינו עדיין את הקרקע הראשונה של סביבה פקודה. אז ברור שהסברה של עצמה בכלל לא מתחילה. מצאת?
לא, זה יכול להיות
כן, הבנתי, כן. הסברה של התוספות, של מה שאמרנו, של האשמה, שהשליח הוא אשם ולכן הוא מתנתק בשליח, שאלת כאן או לא שאלת כאן? גם לא שאלת כאן. אפילו הסברה השלישית שאמרנו, שאמרנו, התפרדו כל פעלי אבן, התורה אומרת, אני לא רוצה לבנות מכשיר כזה שיכשיל אנשים כדי שאחד יקנה לשני. כי כל אדם ואדם הוא שיר שוות לעצמו. כאן הדומם הזה, הוא הציב אבנים.
ברור שיש שליחות בסוג קצת שונה, כי ברור שפה אמרנו שצריך את הפעולה שלו, זה לא שליחות פשוטה.
אז מה, אז כל קושת הגמרא לא מובנת. היא מובנת רק לפי הדרך הרביעית. אני אשמר, אם זה רק, אם זה גזירת רשע שלה.
ברור שהקרקע לא שליח רגיל.
איך?
ברור שהקרקע לא שליח
רגיל. יפה, אז מה לכל קושת הגמרא, היא לא לעניין.
אבל אנחנו רואים שחיים במושג שליחות, כי היא נחשבת תורה שליחות, כי אמרנו במקום אחר, לא מכאן, פה אני אפשר ללמוד, על מקום אחר, אנחנו רואים שתורה שליחות שייך למצוות...
נכון, עקרונית, אמרנו, למה לא שייך? כי יש לה הרבה משלח, כי יש לה משלח, כי יש לה הרבה חיבור ביניהם, הסברה השלישית, בואו נחדות את השווי, היא החיבור ביניהם. התורה לא רוצה שבני אדם יתלכדו לדברי עבירה.
אפשר להגיד שהתורה לא
חידשה
את דין שליחות בכלל בעבירות,
כי היא רוצה שייך... אז אל תגיד את המ אבל כשאתה משתמש בסברה של דברי רב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, את אומר, הבעיה שקיימת כאן היא שאנחנו לא רוצים שבני אדם ישמעו לתלמידים וישמעו לרבנים. אבל על הקרקע התורה לא רוצה את הדבר הזה?
זה לא, זה בשליחות של בני אדם, בשליחות הפשוטה. אחר והתורה חידשה פה, במקום אחר עם הדש, יש עוד סוג של שליחות של קרקע. ברור שיש שליחות מסוג אחר.
ולכן שם יש לו דבר, ולכן שם יש לו דבר ועבירה.
בסדר, אבל הוא
מבקשה
שאמרנו כלל שלא קיים.
מה אמרה? הגמרא רוצה להוכיח שחצר...
היא הבינה שאין לא קיים מושג כזה.
עוזי, הגמרא, אני אולי ניתן את הגמרא מהקשרה. הגמרא אומרת, לא יעלה לדעת שחצר היא שליחה של האדם. כי אם חצר שליחה של האדם, והרי חצר קונה גניבות, אם כן מצאים שליחות דבר עבירה. אומר עוזי, גם אני הייתי חותם את ידי על דבריך, מה הגמרא בכלל מקשה? זה שליחות מסוג אחר. שליחות של בני אדם אחד לשני, אין לדבר עבירה. שליחות של קרקעות, יש.
זה שירות שלה, מה?
לא, שנייה, יפה, שנייה, עכשיו. אני רק אומר, בקושיה של הגמרא, הייתי מתחבר לדרך הרביעית, ואני אומר, מי סבב מותי? תוספות כאן, סבול תוספות.
גם תוספות שליח.
אין שליח לדבר עבירה. אומר תוספות, פרק יש מקדש, אי כדי אליף למשחותי חוץ, תכתיבו ולא שלוחו, ואי כדי אליף נדע ולמילה וצריך שירות במקרה אחד שדהיה שליח ואין מלמדים. והוא לא הזכיר, ואי כדי אלפלה מדברי הרב דברי אתם מדברים שומעים. כי טוב שתבין שהסוגיה שלנו במסר אדם מציע בכל הקושייה שלה, מסיתה את הדיון לכיוון של גזירת הכתוב, ולכן הקשתה על קרקע, כי אם היא הייתה מבינה שזה קשור לספרות של דברי הרב ודברי התלמיד, רק מי שיש לו רבנים ותלמידים, יש לו דברי שליחות. אבל הקרקע מעולם לא מצינו שאלה לא רב ולא תלמיד, אז אין את הספרות האלה. או יפה, אלא אומר עוזי, איך הוא מציל עכשיו את כל דברי הראשונים האחרים, איך הם לא יהיו חברי פנים מול סוגי הארוחה. אומר עוזי, זה תירוץ הגמרא. יפה מאוד. אומרת הגמרא, אמר רבינה, אולי רבינה באמת הוא חוזר לדברי הראשונים האחרים. לא הבנת. איך אמרין הדי שלך לדבר עבירה, איך הדי שלך בר חיובו, אבל מחצר דלה בר חיובו הוא מחייב שלחו.
בעצם רבינה פוקחת עינינו בדיוק לומר להחזות לנו זוועות הקודמות, ואולי שזה אפילו קושייה על הדרך האחרונה דווקא, ויותר מסתדר מדרכות האחרונות. הוא אומר, מה, בוא תחשיב את ההיגיון, למה אין שלחל בעבירה? הוא אומר כאן רשי, רגע, בחיוב ההוא שאף הוא מוזר על דבר אתם פטור שלך, דאמרי לה לדברי הרב דברי אתם ודברי משומין, ולא היה לו לעשות. רש"י כאן קודם כל כותב שחור על גבי לבן, שסברת דברי רב דברי התלמיד זה סברה כלפי השליח, זה הסברה השנייה שאמרנו, זה לא מצד המשלח, וזה גם לכאורה לא הסברה השלישית של הגדרה אובייקטיבית, אלא אמרינה לי, אנחנו באים לשליח בטענות, איך העזת לעשות את הדבר הזה, בזה אתה מתעתק מהשליח. אומר רש"י זה גוף מה שהגמרא מתרצת, שברגע כל מה שיש לי חוזר עבירה זה רק שהשליח הוא בר חיוב בדבר המסתם הזה.
אבל
מה זה? איך איך? אני עוד מעט אסביר, יכול להיות, נכון, נכון, כן, אני חושב אפשר להסביר אותו גם לפי תפיסת, נכון, שכל מה שאומרים אין שחד בעבירה זה שאומרים שהשליח הוא נושא אחריות אישית על דבר מסוים זה, ובזה הוא מתנתק מן המשלח, אבל כאשר הוא בכלל לעבר חיובה כמו קרקע ועוד רגע נביא עוד דוגמאות נוספות, אז במצב מסוים זה כאן לא יהיה אחריות למשלח. בואו נזכיר כבר את הדוגמה שהגמרא מזכירה בהמשך, אם בגבר, לגבר אסור לעשות קרחת אפס על ילד קטן, אסור לו לעשות על עצמו, אסור לעשות גם על אחרים אפילו על קטנים. אישה לא מצווה באיסור הזה, זה אחד מהאיסורים החריגים שרק גברים מצויים אליו ולא נשים. אם גבר אומר לאישה, קחי את הילד, קחי את הילד שלי, תעשי לו קרחת אפס שלא יישאר לו כלום, האם המשלח עבר עבירה או לא עבר עבירה לפי התירוץ הזה כאן? גבר אמר לאישה, עבר עבירה, למה? למרות שאין שלוחד עבירה, למה שלוחד עבירה? כי אומרים, השליח אחראי. אבל כאן השליח לא אחראי. אישה עצמה מותר היה לעשות דבר מסוים ולא עברה לעבירה. היא לא אחראית על דבר מסוים הזה. הוא אומר לי, אם היא לא אחראית על דבר מסוים הזה, מי נושא באחריות? חוזר המשלח להיות נושא באחריות. כי בעצם אנחנו אומרים באופן עקרוני, יכול להיות שליחות ועבירה. לא שהתורה הפקיעה את כל דין השליחות, אלא התורה אמרה, יש מישהו שהוא נושא אחריות באמצע, הוא השם הדבר המסם הזה, אז הוא לא מחובר אל המשלח. אבל אם השליח הוא לא נושא באחריות, כי הוא לא בחיובה, זה חוזר למשלח. לכן כמו קרקע, אותו דבר אישה שמקיפה קטן, זה יהיה בסדר גמור. מה זה, איך? איך?
אם זה
הבן שלה, שיש לך עוד
כל
המשלח. אם זה?
הבן שלה.
זה לא משנה
בן
שלה, בן שלה, בן שלה. אישה מותר לעשות דבר המסם הזה, היא לא נושא באחריות, אבל מי שהפעיל אותה, עכשיו הוא כן נושא באחריות. מה זה? אם היא פועלת עצמה, בסדר גמור, אבל אם פועלת בגלל, יש בעיה. הדברים האלה, תדעו לכם, אני חייב הרגע לעצור, כל מיני שיש דבר הזה, זה נפקמינה לא רק לגבי מי שרוצה לעשות קרחת אפס, זה נפקמינות כמעט, נראה לי, בכל בית בערב שבת. אני אסביר למה הכוונה. האמא מדליקה נרות, קיבלה שבת. כל בני המשפחה עדיין לא קיבלו נרות עד האלפית שנייה לפני השקיעה, כרגיל במנהגם של עם ישראל, שעדיין סוגרים כל מיני פינות. פתאום האמא נזכרת שיש לה דבר חשוב שהיא צריכה לעשות, צריכה לכבות את האור דברים אחרים. היא אומרת, אתה מוכן לכבות לי את האור, או להדליק לי את הפלטה, או לעשות לי כל מיני דברים שעמים. לפי מה שהגמרא שם אומרת, מותר לעשות או אסור לעשות דבר הזה?
לא, הוא
בר חיובה. הוא לא בר חיובה, השליח, המשלח בר חיובה, אז מה אני רוצה שעשו?
אני עושה גם לעצמי.
עכשיו, הדברים האלה, תראו לכם, נפקא מינה גם.
לא, אני עושה את זה גם לעצמי.
איך? בדיוק. אם אתה עושה את זה גם לעצמך, יפה מאוד, צודק. אבל בואו נביא שם דוגמאות למישהו אחר. אדם, צדיק, קיבל שבת מוקדם, הוא לא מצנה מה בא לו כאילו שבת מוקדם, פתאום, וואפ, שכח את המזגן. בא לשכן, אומר, ידידי, אתה יכול להדליק את המזגן? והוא מדליק את המזגן, חוזר לעיסוקים שלו. הוא עושה זה רק בשבילי! איך? זה, אני מבין, הוא עושה זה רק בשבילי!
זה
אומר אמירה לגוי,
לא?
איך? יפה, עוד רגע נגיע, כל מה שאתה אומר זה קושייה גדולה של נתיבות הדרג, שגם לפי זה אמירה לגוי. אבל זה לא, עכשיו סליחה שאני משתמשת איתי, זה לא אמירה לגוי, להבדיל בין קודש לחול, בין קודש קודשים לבין חול, להגיד לספרדי אבל, אם אני בא לשלמה, אומר לו, תכין
לי,
תניח דברים על הפלטה, כאן השליח, הרי אין לו זרע דבר עבדו אתם מדברים שומעים, נכון? האם אפשר לומר ששלמה לא ישמע לי כי דברי עבדו אתם מדברים שומעים? דברי עצמה ברור שלא שייכים כאן. גם הדברים הכי לא שלנו כאן, כי דברי הרב דברים שומעים, דברי הרב, זה הרב שלו, זה הרב עובדיה, זה לא הרב שלי, אין מה לעשות. יש כמה רבנים, והרב שלו אמר לו שמותר, למה שלא ישמע לרב שלו?
אז רק הצעה
לגדפות, איך? רשע, קודם כל, אני מתחיל עכשיו את הגמרא כאן, לפי הגמרא כאן, איך?
אם הוא לא אוכל מזה, זה בעייתי.
אם הספרדי לא יאכל, זה יהיה תלוי, אם יאכל או לא יאכל, אם הוא יאכל, הוא עושה זה גם של עצמו. אם הוא עושה זה רק בשבילי, לפי התורת הזה של הגמרא, אני לא יודע אם סקרה לך או לא, אבל אני אומר ברמז, אגיד לכם את הסוד, שהרימה פסק אותו להלכה. תבינו את הדברים, הספרדים לא פסקו אותו להלכה, ולכן הם יכולים להשאיר לחגוג ולבקש אשכנזים לעשות להם ככל העולה על רוחם. אבל אשכנזים פסקו את הדבר הזה להלכה, עד מה לא יוצא שבצב כזה הוא יהיה חייב. אני רק אומר, כל הדבר הזה ממחיש שמחזיר אותנו לסברות, לא דווקא לגזרת הכתוב, אלא לכאורה מחזיר אותנו לסברות הראשונות, שאנחנו שומרים, התורה לא רצה לעשות חיבורים של אנשים רשעים, אפשרות השלישית או אפשרות השנייה, שהתורה אומרת, האחריות נותנת עליך, על השליח, ולכן לא המשלח, אבל כאן היא לא נותנת על שליח, או שהמשלח לא ישמע לו, ככה זה נראה מהתירוץ הזה של הגמרא.
סברה שלישית זה כמו מי שאומר שמישהו נשבע על מה שכתוב התורה.
שמה? שלכן...
שהוא רואה שהוא מושבע מאוד מהר סיני, לכן השבועה...
כן, משהו כזה, אין דבר כזה, כאילו, התורה אומרת לך משהו אחד, אז אתה... זה לא הגיוני שתיכנס למשהו נגד אורות של התורה, כאילו. אבל זה סברות שפונות כלפי בני אדם. בסדר, זה כל זה התירוץ הראשון של הגמרא. אבל חזר אליו חיוב במלחם שלוחו. אבל עכשיו אני... עד עכשיו היה הכל נראה יפה וחמוד. יש לכם כוח ככה קצת לערער את זה שלכם. אלא מעתה. מה שעכשיו. בסדר. אלא מעתה. האומר לאישה ועבד צו גנבו לי, דלה בני חיוב ענינו. אך הנמי דמלחם שלוחן, שואלת אגמר, לפי זה אדם יכול, לפי זה אם אדם יאמר לעבדים או לנשים, תגנבו לי, אז המשלח יהיה חייב, כי נשים לאו בת חיובה. שואלת אגמר שאלה, מול אישה, היא לאו בת חיובה באמת?
כן,
אם
אין
לה כסף, אז אולי.
אבל מותר לה או אסור לה לגנוב? אני יודע שם מצד האיסור והיתר. לאישה מותר לגנוב?
אסור. מותר להחזר, לא מצד
האיסור. יפה. מורים בגמרא, שהבינה שבא חיובה לה בחיובה, זה בכלל לא קשור לשאלה אם אני עובר על איסור או לא עובר על איסור. זה לא בר איסורה, אלא בר חיובה. מה שהגמרא מתעסקת זה בכלל בשאלה, לא האם מותר לי או אסור לי, אלא אם אני חייב לשלם או לא חייב לשלם. וזה מה שגמרא דוד כמה מתרצת. החנם, אמרתי, שב עבד בני חיוב ענינו, ואת אמת לא לשלום את עדנן בגרשה אישה נשתחרר עבד חייבי לשלם. רואים שהסברות כאן של הגמרא כאן, הם לא תלויים השאלה עם השני, היה לו איסור או לא היה לו איסור, גם אם היה לו איסור, אבל לא היה בר עונשין על איסור הזה, לא מחייב המשלח.
כולם מסכימים בהגדרה של
בר חיוב? ככה כתוב כאן בגמרא, כן?
הם מחלוקות, מה זה
בדיוק? לא, ברור שבר חיוב הכוונה בר עונשין. האם הוא בר עונשין מדבר או לא בר עונשין מדבר? זה כל מה שהגמרא, והאמינה שהגמרא להקשות מאישה, וזה גופה, מה שהגמרא מסבירה, היא בת עונשין, אבל בעתיד היא תתחיל לשלם. למה הסברה שקשורה לנו היא בת עונשין או לא בת עונשין? אז באמת, אפשר להתאמץ, ולומר, שלפי הסמה שההיגיון מצד המשלח, אני יכול לומר, למה הייתי בטוח שהשליח לא ישמע לי? כי הוא לא הבא לחטוף עונש במקומי. אבל אם הוא לא חטוף עונש במקומי, אז הייתי בטוח שהוא ישמע לי, ולכן הכל נבחן לפי מבחן הענישה. זאת אומרת, לצערנו, בני אדם כן ישמעו אחד לשני, כל עוד לא יהיה את השוט הזה שנקרא התורה. ולכן הגמרא כאן מוכן את הדברים לפי השאלה אם יש עונש או לא עונש.
אז זה גם לא קשור לזה אם צדיק או רשע, זה שאלה אם
הוא... בדיוק, אם הוא יכול לסבול, לא יכול לסבול. אבל אני חוזר עוד פעם למה שאמרנו בהתחלה, שאם הוא אדם שהוחזק לעבור על עבירות שלוש פעמים ולא אכפת למקור אנשים, אז אין מה לעשות, הוא אדם שכן יכול לסבול, ואתה צודק, זה לא שיקולים. מוסריים, שהייתי בטוח שמוסרית הוא לא ישמע לי, אלא הייתי בטוח שמבחינת הפחדנות שלו הוא לא ישמע לי, ולכן זה תלוי בשאלה עד כמה יש לו עונש, עד כמה הוא לא עונש. אם נלך לפי הסברה השנייה שאמרנו, שזה אחריות מוטלת עליו ולכן לא מוטלת על המשלח, אז רק שאחריות מוטלת עליו, זאת אומרת רק אם הוא בר עונשין על הדבר, והתורה מענישה אותו על הדבר, זה הגוף הסיבה לומר, התורה הטיל את האחריות על מישהו אחד, ולכן אני משתחרר מאחריות. אבל אם השני, הוא רק עובר על איסור, אבל לא נענש על הדבר, זה עדיין לא משחרר את המשלח מאחריות. כי במיוחד אנחנו מחפשים כאן, מי יענש על הדבר המסם הזה. אם המשלח, האם נעניש את המשלח, אומרת, אבל לא, יש מישהו אחר שהתורה כבר הענישה אותו, השליח. ולכן אין הסיבה להעניש את המשלח, בסדר? אני אומר, לפי, אני, רק לפי הדרך ה... טוב, בסדר, בסדר, כן, יש?
כן, אז מה אכפת לנו אבל שבעתיד היא תהיה בשליחות, בחיוב, הרי עכשיו אני לא חושב ש...
לא, זה מה שאני אומרת, אם היא לחוצה, היא יודעת שבעתיד היא צריכה לשלם, או לפי אפשרות השנייה זה יותר סימן. זה שבעתיד היא צריכה לשלם זה אומר שבאופן כל זה כן באחריות שלה, ויש רק בעיה טכנית לממש את האחריות הזאת, אבל עקרונית הדבר הזה נמצא תחת המשבצת שלה.
זה רק בעיה טכנית, אבל הסברה היא לא שייכת פה, אם היא לא חוששת למה ש... כן,
אבל... לא, אבל לפי הדרך הראשונה של הסמטום, לפי הדרך השנייה של השליח.
אם אנחנו אומרים שזה... כאילו זה שהיא תגדל...
היא תגדל, אז אני אומר, אפשר להגיד שתי אפשרות, או מצד המשלח, הייתי בטוח שזה יפחיד אותו, כי בעתיד הוא יודע שאומנם עכשיו חיים קלים, אבל היא יודעת שברגע שהיא תתגרש מבעלה, היא תיכנס לברור כלכלי, זה כבר מרתיע אותה. ואפשר להגיד את זה גם מצד הסברה השנייה, שהדבר הזה עקרוני, תמצא תחת העולם של האחריות שלה.
לפי
הסברה השנייה,
אז לא שייך
בעד ולא
הדירת
המין. למה כן שייך? כי אתה אומר, התורה לא הטילה עליה את העונש, הטילה עליה את העונש, והיא תממש את העונש עוד 15 שנה. ולכן אני משוחרר מהעונש, כי אני משחרר אותו הטיל את העונש. עומד הגמרא תירוץ שני, רב סמא אמר, איך אמרינן אין שלח לדבר עבירה, אחד ורבע מנחה?
כן.
מה זה? רב סמא אמר, איך אמרינן אין שלח לדבר עבירה, איך הדיבאי אביד ואיבאי לא אביד. אבל חצר, דיבאי על כוחי מוטי בא, מחייב שולחו, כן? הוא מביא קטון אחר, קטון הוא לא בר חיובה, לא בר חיובה, אלא איבא יביד, איבא לא אביד. ולפי... השאלה אם יש לו בחירה חופשית או אין בחירה חופשית. לפי דבריו, בכל המקרים שאמרנו, אם אדם אומר לאישה תקיפי לי קטן, אומרת הגמרא בהמשך, באמת, מצב כזה יש לו דבר עבירה. למה? כי למרות שהיא לא חייבת באופן אישי, אבל היא בת רצון. מה זה שאני בת רצון או בת רצון? איך קשור לסברה דברת אמת דברים שומעים? הרי סוף סוף, נכון שיש לה בחירה, אבל היא לא צופתה על הדבר הזה. הרב מעולם לא אמר לה עבדרים לעשות כאן. איך? שתי אפשרות איך להסביר את הדבר הזה. אפשרות אחת היא לומר, כמו שיוזי אומר, שהשיטה השנייה אומרת, גם אם אין לי אחריות אישית על הדבר הזה, אבל יש לי אחריות של לפני עבר לא תיתן מכשול, יש לי אחריות קולקטיבית, אז עדיין אומרים לך, לא דברי הרב שאמרו לך משהו, אלא דברי הרב שאמרו לא, שאמרו למשלח שלך שאסור לעשות משהו. איך את משתפת פעולה עם אדם שואלה עכשיו לעשות את ה... להקיף את פעת הראש של הקטן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שעשו מה שהוא עושה, אבל אסור לשתף פעולה. יצא שנחלקו לפי זה שתי המנדמרים, האם גם כאשר העבירה היא של מישהו אחר ולא שלי, האם גם אז נאמר הדין הזה של, של דברי עבדי התלמיד או לא? מה יסוד הסברה שלהם? האם זה מתחיל מזה שאת אחראית על האירוע הזה, ולכן הראשון משוחרר מהאחריות, אבל כאן את לא אחראית, או שהיסוד הוא, כמו שאמרנו בעצם, אפשרות השלישית, התפרדו כל פעלי אבן, אל תשתפי פעולה עם דבר עבירה. אבל אפשר להגיד שרב סמא, וככה הביא נשך, חלק עקרונית והחזיר אותנו לגזרת הכתוב, שאמר, הסברה היא לא סברה של דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים, אלא הסברה היא סברה של גזרת הכתוב, שהתורה אומרת אין שלוחת דבר עבירה, אלא כאן זה קשור בדיוק למה שאוזי אמר בהתחלה, יש שתי סוגי שליחים, יש שליחים מלאכותיים, שאתה לוקח בן אדם בעל בחירה ומחבר אותו לבן אדם אחר, בזה אין שלך דבר עבירה. ויש שליחים טבעיים, הקרקע של האדם היא מציאות כזאת אינסטינקטיבית, שהיא חלק מהאדם ירצה או לא ירצה, במסב הזה יש שליח דבר עבירה. מה יהיה הנפקמין משתי הפירושים? מה קורה שהשליח, הוא, זה בעצם חוזר למה שאמרנו קודם, הוא תמים לחלוטין, שוגג. אם אנחנו אומרים מצד לפני עבר לא תתן משול או לא עבר לפני לא תתן משול, ולכן מצב הזה כאן יחזור להיות שליחות דבר עבירה. אבל אם אנחנו אומרים שזה קשור לעבדה הזאת שאין שליחות לבני אדם להתחבר אחד לשני, אבל יש שליחות לדברים שהם בעל כורחם, כאן סוף סוף הוא בן אדם, זה שתי בני אדם חיצוניים שאתה מחבר אותם, כאן יש שליחות. זה בעצם מחלוקת ראשונים שנמצאת כאן לגבי הדברים האלה. טוב, אנחנו כבר יותר מדי בעומס כבר, אז אולי, כן, יש עוד מקום לדבר אחד אחרון, או ש... אתם, מה זה, מותשים, או ש... לא, מצדכם, רק אין איזה מרחם עליכם.
כמה סוגיה שלנו, אבל איך...
מה זה?
כל מי שסובר שזה סברה יפה וחזקה, ועלה הרון מתבסס, למה זה לא קושייה על שם הזה, כן, שהוא סובר אחרת? אפילו לא מקשים את זה, ולא רואים איך הוא מסתדר עם הסברה הזאת. סברה יפה,
אז... אז אני כבר, שאלת, אני אגיד לך בקצרה על זה. שמאי זקן שאומר שיש לו דבר עבירה בסיפור שם. מי השליח של דוד להרוג את אוריה?
אחרי זה העם שכנגד.
מי זה? בני עמון. יש לו לגוי?
לא.
הם בכלל שלוחים שלו? כמו שהוא זה אמר, הם עשו את זה בשבילו או עשו את זה בשביל עצמם?
בשביל עצמם.
אז למה שמאי ככה חייב בכלל? גם יש לו דבר עבירה. מה בכלל קשור שם לשליחות? האם שמאי לא חידש לנו שברציחה אדם חייב לא על זה שהוא מינה שליח, אלא על זה שהוא משתמש, מנצל אנשים כדי להרוג בני אדם אחרים? אז בעצם שמאי עקף את זה ועדיף ועדיף ועדיף. נכון, מצד שליחות באמת אף אחד לא שליח שלי. אבל ברציחה הוא אומר שמאי, אדם חייב לא על המעשים, הוא חייב על התוצאות.
זה לא רק רציחה, לא? הוא חדש את שנה הזאת.
זה כבר שרון דבר.